الليل صغير أصحى شوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. היום יום חמישי, י' ג' במנחם אב, תשפ"א, מסכת סוכה, דף ט"ו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי מאיר בן פרחה, רבי דוד בן זהרי, רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, הילדה טליה בת מיטל, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מצוות תף סמך ה', שלא לבנות עיר הנידחת. שורש המצווה, כעניין מה שכתבתי לאל בסדר זה בשריפת עיר הנידחת, המצווה הקודמת, תף סמך ד', מצוות תף סמך ו', שלא ליהנות בממון עיר הנידחת, ראה שורשה במצוות תף סמך ד', ומצוות תף סמך ז', שלא להתגודד כמו עובדי עבודה זרה משורשי המצווה, כדי שלא נעשה בנו שום עניין בעולם דומה לעובדי עבודה זרה, וכעניין שכתבתי בלב דהקפת הראש בסדר קודשים תהיו במצווה ראי שנון א', ונמננו מן הגדידה על מת, כי לא יאות לעם הנבחר בעלי חוכמת התורה יקרה להצטער בדבר ממעשה הקל. רק על העניין שציוונו ברוך הוא להצטער בו מן הטעם שכתבתי בסדר אמור לכהנים במצווה הראשונה, מצווה רי סמך דלת, אבל שנשחית גופנו ונקלקל עצמנו כשוטים לא טוב לנו. ולא דרך חכמים ואנשי בינה, רק מעשה המון אנשים הפחותות וחסרי הדעת, שלא הבינו דבר במעשה הקל ונפלאותה. והרמב"ן זיכרונו לברכה כתב בספר דברים, פרק י"ד, מכאן סמך לרבותינו זיכרונם לברכה, במסכת מועד קטן בדף זך, באוסרם להתאבל על מת יותר מדי. ומצווה תף סמכת, שלא לכרוך על מת משורשי המצווה כתוב במצווה הקודמת. אלה הם המצוות מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה דף י' ד' במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נשמיע את השאלות פעם נוספת ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כלים שירדו לידי תומה במחשבה, כיצד עולים מתורת קבלת תומה? והתשובה, על ידי מעשה, אבל מחשבה אין מוציאתה מתורת קבלת תומה. שאלה שנייה, ידות אוכלים שנקצצו לאכילה, כיצד עולים מתורת קבלת תומה? והתשובה, למאן דאמר שבססן היינו התרת איגודן, סגי מספיק במחשבה שנמלך שלא לאוכלן לעלותה מתורת קבלת תומה. למאן דאמר שבססן היינו דשן ממש, דש אותה ממש, רק מעשה מוציאה מתורת קבלת תומה. שאלה שלישית, ידות אוכלים שבססן, מה הדין לרבי יוסי ומדוע? והתשובה, מקבלות תומה, ולרב לזר, מפני שאין מחשבה מעלתם ממקבלת תומה, ולרבי יוחנן, מפני שניח עלי עדיין בידות ועל ידן יכול להפך השיבולים. שאלה רביעית, האם מסככין בן עשר שיש בו דלת תפחים? בתשובה, לרבי מאיר פסול לסיכוך, ולרבי יהודה כשר, ולשמואל פסול לכולי אלמה. שאלה חמישית, הניח נסר רחב ארבעה מן הצד, מה דין הסוכה? בתשובה, כשרה על ידי דופן עקומה. והשאלה האחרונה על דף י' ד', הפך הנסרים על צידה, מה הדין? בתשובה, לרבונה פסולה ולרב חיסדה ורבא ברבונה כשירה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' ד' במסכת סוכה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו לעיקר בתורף העניין של לשמוע, התכנסנו בסייעת הדשמי הגדולה היום הזה, יום חמישי בשבוע, י' ג' במנחם האב תשפ א', עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ת' ו' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ד' עמוד א', מן המשנה המצויה, 14 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים מסככים בנסרים, דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה עם נסרים של עץ כשרים לסכך בהם. אומרת המשנה בדף י' ד' עמוד א', מסככים בנסרים בלוחות של עץ והסוכה כשרה. דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר לסכך בהם, ואם סיכך בהם הסוכה פסולה מגזירת חכמים, כפי שהתבהר בגמרא להלן. נסרים של עץ כשרים לסכך בהם, שהרי גידולה מן הארץ וגם אינם מקבלים טומאה, משום שהם פשוטי כלי עץ שאין להם בית קיבול, כפי ששנינו לאל בדף י' א' עמוד א', שכל שגידולו מהארץ ואינו מקבל טומאה מסככים בו. וזוהי דעת רבי יהודה שמכשיר לסכך בנסרים. רבי יהודה לקמן בדף ל"ו עמוד ב' אומר שאין מסכים אלא בדברים הבאים מארבעת המינים, ולפיכך גם משנתנו עוסקת בנסרים שנעשו מאחד מארבעת המינים, כפי שמוכח שם בגמרא בדף ל"ז, כך אומר המלאכת שלמה. וכאמור רבי מאיר אוסר לסכך בנסרים, וגם בדיעבד אם שיחך בנסרים הסוכה פסולה. והטעם שלא נקטה המשנה בלשון רבי מאיר פוסל, משום שהמשנה נקטה לשון היתר בדברי רבי יהודה, שכן לשון מסככין שנאמר אצל רבי יהודה משמע שמותר לסכך בהם, ולכן נקטה בדברי רבי מאיר לשון איסור, ולא אמרה רבי מאיר פוסל. אבל באמת לדעת רבי מאיר, מי ששיחך בנסרים אפילו בדיעבד הסוכה פסולה. ממשיכה המשנה לדון בדין המסכך בנסרים. שנינו לקמן בדף י' ז' לגבי בית שנפחתה תקרתו, נשברה התקרה שלו וסיכך במקום הפחת, שסוכה שיש לה סכך פסול סמוך לדופן ובאמצע הסוכה יש סכך כשר כשיעור סוכה שהוא שבעה טפחים על שבעה טפחים, כאמור לקמן בדף ט' ז' עמוד ב', אם אין הסכך הקשר רחוק מהדופן 400, הסוכה כשירה, ומותר להישב תחת הסכך הקשר, משום שרואים את הסכך הפסול כאילו הוא המשך הדופן שהתעקמה עד לסכך הקשר, ואינו נידון כסכך פסול אלא כדופן, אבל אסור להישב תחתיו. דהיינו במקום אף שיש עדיין תקרה, אסור להישב תחתיו כדי לצאת ידי חובת סוכה. ודין זה נקרא דופן עקומה ונלמד בהלכה למשה מסיני, כפי שלמדנו לאל בדף עמוד ב'. אומרת המשנה, נתן עליה על הסוכה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, ויש פחות מארבע אמות ממנו עד לדופן, ואת שאר הסוכה סיכך בסכך כשר, הסוכה כשירה, ובלבד שלא ישן תחתיה תחת הנסר, שהרי פסול לשחך בו. ומה שהזכירה המשנה איסור שינה ולא איסור אכילה, משום שהשינה חוץ לסוכה אסורה גם בהרי. מה שאין כן אכילה, שינה אסורה אלא באכילת קבע, כמבואר לקמן בדף חבב עמוד א'. כך אומר התוסות יום טוב. אז אם כן לישן תחתיו, תחת הנסר, לא ישן, שהרי פסול לסכך בו, אלא שאינו פוסל את שער הסוכה, משום שהוא מונח סמוך לדופן הסוכה פחות מארבע אמות, ונוהג בו דין דופן עקומה. שואל הרן, מדוע הוסקה קטנה פה במשנתנו לשנות את דין דופן עקומה? הרי דין דופן עקומה נשנה לקמן בדף י' ז' עמוד א', מבאר הרן, היה מקום לומר שכיוון שהאיסור לסכך בנסרים הוא רק מדי רבנן משום גזירת תקרה, כפי שתבאר הגמרא, אז לא אסרו חכמים אלא באופן שכל הסוכה מסוחכת בנסרים שדומה לתקרת הבית. אבל אם היא ניחם בארבע אמות הסמוכות לדופן ויש באמצע הסוכה סכך כשר כשיעור, יהיה מותר לישון גם תחת הנסרים שבצד, לכן הוסקה קטנה להשמיענו שאסור לישון תחתיו. לא היה המשנה שלנו בדף י' ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר הם מסככים בנסרים. מבארת הגמרא באיזה רוחב נסרים המחלוקת ומה טעמיהם. אמר רב, מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר נשנתה רק במסכך בנסרים שיש בהם רוחב ארבעה טפחים. דרבי מאיר איתלי גזירת תקרה, רבי מאיר סובר שגזרו חכמים ואסרו לסכך בנסרים אלו כדי שלא יבואו להכשיר את תקרת הבית, ותקרת הבית פסולה לסוכה, גם אם היא עשויה מדברים הקשרים לסיכוך, שכן צוותה התורה להישב בסוכה ולא בבית של כל ימות השנה. כך מפרש רש"י, ואילו רבינו יונתן מילוניל כתב שהטעם שתקרת הבית פסולה לסוכה זה משום שאינה עשויה לצל, אלא להשתמש עליה, וסוכה של מצווה היא קרה שתהיה לשם צל. כמבואר לאל בדף ח' עמוד ב'. וכיוון שרוב תקרות הבתים עשויות מנסרים שיש בהם ארבעה טפחים, כך היו עשויות התקרות של הבתים, וגם אם יש תקרות העשויות מקנים שאינם רחבים ארבעה תפחים, עוקדים את הקנים יחד עד שנעשים כקורה אחת שרוחבה ארבעה תפחים, ובהם מקרים את הבית, והרי הם קורות של ארבעה תפחים, כך אומר הרן, אז חששו חכמים שאם נכשיר את הנסרים הללו לא יבדילו ביניהם לבין תקרת הבית, ויבואו להכשיר גם את תקרת הבית. ורבי יהודה לייט לגזרת תקרה. רבי יהודה סובר שלא חששו לך חכמים ולא גזרו על נסרים משום תקרת הבית. אבל המסכך בנסרים שאין בהם רוחב ארבעה תפחים, שאין רוב תקרות הבתים עשויות מהם, דברי הכל, הסוכה כשרה, משום שאין חשש שיבואו להכשיר את תקרות הבתים. מביאה הגמרא את דעת שמואל שחולק על רב בביאור המחלוקת שבמשנה. ושמואל אמר, בשאין בהם בנסרים רוחב ארבעה תפחים נשנתה המחלוקת, שלדעת רבי מאיר, פסולים לסכך בהם משום שיש לחשוש למיעוט תקרות העשויות מנסרים כאלו, שאם נתיר לסכך בהם, יבואו להתיר גם את תקרות הבתים. כי רבי מאיר לשיטתו שסובר במסכת יבמות בדף סמך א' עמוד ב' שחוששים למיעוט. אבל לדעת רב שהסביר את מחלוקת התנאים, לא חשש רבי מאיר למיעוט לגבי איסור עשה, אלא רק לגבי איסור לאו. ולכן שם במסכת יבמות חושש רבי מאיר למיעוט, אבל פה לגבי סוכה אינו חושש. ורבי יהודה סובר שלא חששו למיעוט תקרות, ולכן לא אסרו לסכך בנסרים הללו. אבל אם יש בהם בנסרים ארבעה תפחים, דברי הכל פסולה, בין לדעת רבי מאיר ובין לדעת רבי יהודה, הסוכה המסוכחת בהם פסולה, שכיוון שרוב התקרות עשויות מהם גזרו חכמים ופסלו אותם. אם כן התבהר בדברי שמואל, שרבי מאיר פוסל גם בנסרים שאין בהם ארבעה תפחים, ומשמע שלדעתו כל הנסרים פסולים. ומקשה הגמרא על כך, וכי אסר רבי מאיר לסכך בנסרים שאין בהם ארבעה תפחים ואפילו הם רחבים פחות משלושה תפחים? הקנים באלמנינו, הרי נסרים שרחבים פחות משלושה תפחים אינם אלא קנים, ובוודאי שבקנים ניתן לסכך את הסוכה והיא תהיה קשרה, שאם לא כן במה מתיר רבי מאיר לסכך? והפני יושיע מוסיף ומבאר את קושיית הגמרא, שהרי מעשים שבכל יום מסכחים בקנים, ולא ייתכן לפרש שהמשנה אומרת שאסור לסכך בהם. מתרצת הגמרא, אמר רבי פאפה, אחי כאמר, כך כוונתו של שמואל אומר, המסכך בנסרים שיש בהם ארבעה דברי הכל פסולה, בין לדעת רבי מאיר ובין לדעת רבי יהודה, הסוכה פסולה, שמה יכשירו גם את תקרת הבית, והמסכך בנסרים שרוחבם פחות משלושה טפחים דברי הכל כשרה, בין לדעת רבי יהודה ובין לדעת רבי מאיר, הסוכה כשרה, מה איתה מה? מהו הטעם בזה משום שקנים באלמנינו? ומה ההבדל בין האב והאמינה? לבין התשובה של הגמרא, מסביר הפני יהושע שבתחילה הקשתה הגמרא למשנה ששנתה סתם נסרים, ומשמע גם נסרים שאין בהם שלושה תפחים שהם כקנים, ועל כך מקשה הגמרא, הרי מעשים שבכל יום שמסכחים בקנים. עכשיו מתרץ רבי פאפה שאין המשנה עוסקת אלא בנסרים שיש בהם שלושה תפחים, אלא שעדיין קשה לשון המשנה, שהרי סתם נסרים משמע גם פחות משלושה תפחים, ועל כך מפרש רב פאפה שפחות משלושה אינם אלא קנים ואינם בכלל נסרים ששנתה המשנה. כי פליגי, מסביר רב פאפה, במה נחלקו? בנסרים שרוחבה משלושה ועד ארבעה, בין שלושה לארבעה תפחים. מר סבר, רבי יהודה סבר, כיוון דליתנהו שיעור מקום, לא גזרינן. אין ברוחבם שיעור מקום, שרי מקום שאין בו ארבעה תפחים אינו נחשב כרשות בפני עצמה. כמו שלמדנו במסכת שבת בדפים ו' וז', שנתבהר לגבי רשות היחיד וכרמלית, שזו רשות, רק בגזירת חכמים שאינם רשות בפני עצמם, אלא אם יש בהם ארבעה תפחים על ארבעה תפחים. אז לא גזרו עליהם לפוסלם משום גזירת תקרה, משום שאינם חשובים לעשות מהם תקרה. ומר סבר, רבי מאיר סובר, כיוון דנפקל הוא מתורת לבוד, גזרינן. היות ואין דין לבוד נוהג בהם, כלומר, שאם יש בסכך אוויר יותר משלושה תפחים, אין רואים אותו כאילו הוא מלא בסכך אלא פוסל את הסוכה. כמבואר במשנה לקמן בדף י' ז' עמוד א', בדין לבוד היינו שחלל אוויר פחות משלושה תפחים נחשב כאילו הוא מלא, והדבר נלמד מהלכה למשה מסיני כפי שלמדנו לעיל בדף עמוד ב', אבל אם יש חלל של שלושה תפחים ויותר, אין אומרים דין לבוד. ולבוד משמעותו המשכה. כלומר שרואים את הסכחים משני צידי החלל כאילו הם מחוברים זה לזה על ידי השלמה המחברת ביניהם. וכיוון שרוחב הנסרים הוא בשיעור שאילו היה אוויר במקום אחד מהם, לא היה נוהג בו דין לבוד, הרי הם חשובים ודומים לתקרה, ולכן גזרו לפוסלם. שואל המערם, הרי כבר נתבהר שחולקים רבי יהודה ורבי מאיר אם חששו למיעוט תקרות שעשויות מהנסרים הללו. ומדוע הוזקק רב פאפה לבאר את מחלוקתם באופן אחר? ושאלה נוספת, יש לתמוע על סברת הגמרא בקושייתה שרבי מאיר אוסר גם נסרים פחות משלושה תפחים, הרי פשוט הדבר שאינם אלא קנים, ובוודאי שלא אסר אותם. אומר המערם ששתי הקושיות מתורצות זו בזו. בתחילה הבינה הגמרא שנחלקו עם חוששים למיעוט תקרות כפי שכותב רש"י, ועל פי זה יש מקום לומר שרבי מאיר אוסר גם בנסרים הפחותים משלושה תפחים, שהרי יש מיעוט תקרות עשויות מנסרים כאלו, ויש מקום לגזור ולאוסרם. אלא שקשה על כך, שלא ייתכן לאוסרם, שאם כן כל הסכך שבעולם ייאסר. ולכן מתרץ רב פאפה שפחות משלושה, גם רבי מאיר מודה שלא גזרו. ומעטה שוב אין לפרש את העמו של רבי מאיר, הוא שחשש למיעוט תקרות, שאם כן גם בנסרים שאין בהם שלושה טפחים, עדיין החשש במקומו עומד. ולכן הוסקק רב פאפה לבאר באופן אחר את מחלוקתם. מקשה הגמרא מהמשנה על שיטת רב. תנן שנינו במשנתנו נתן עליה לסוכן נסר שהוא רחב ארבעה טפחים שהוא פסול לסכך בו, והניחו פחות מארבע עמות סמוך לדופן, הסוכה כשרה מצד הדין של דופן עקומה. דהיינו שרואים את הנסר כאילו הוא המשך של הדופן שהתעקמה כלפי הסכך, ואינו פוסל את הסוכה, ובלבד שלא ישן תחתיו, אלא שאסור לישן תחת הנסר שהרי הוא פסול לסכך בו, ואינו נידון כסכך. סברה הגמרא שגם האיסור לישן תחתיו נאמר בין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה, אם כן מקשה הגמרא על רב. בשלמה לשמואל, מובן הדבר לשמואל שהסביר את מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה דאמר, בשאין בהם ארבעה מחלוקת, כשאין בהם בנסרים ארבעה טפחים נשנתה המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, אבל המסכך בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים דברי הכל הסוכה פסולה, משום מה אחי לא ישן תחתיו. לפיכך לא ישן תחתיו, שהרי אף לדעת רבי יהודה פסול הנסר הזה לסכך בו, אלא לרב דאמר, בשיש בהם ארבעה טפחים מחלוקת, אבל אם אין בהם ארבעה טפחים דברי הכל כשרה, ולדעתו מכשיר רבי יהודה לסכך גם בנסר הרחב ארבעה טפחים, קשה. לרבי יהודה, מה היא לא ישן תחתיו? למה לא לישון תחת הנסר הזה? הרי לדעתו נסר זה כשר לסיכוך, ומותר גם לישון תחתיו. תרצת הגמרא, מי סבר וכי סבור אתה שהאיסור לישן תחת הנסר השנוי בסיפה דברי הכל היא? אין הדבר כך, אלא סיפה הטען לרבי מאיר. הסעיף הבא רק לשיטת רבי מאיר שסובר שנסר הרחב ארבעה טפחים פסול לסכך בו, ולכן אסור לישן תחתיו, אבל לדעת רבי יהודה שמותר לסכך בנסר שכזה, מותר גם לישן תחתיו. מוסיפה הגמרא להקשות על שיטת רב, תשמע בו ושמע ראיה לשיטת שמואל וקושיה לשיטת רב. נאמר לקמן בדף י' ז' עמוד ב', שני סדינין שהם דבר המקבל תומה ופסולים לסכך בהם, כפי ששנינו לאל בדף י' א' עמוד א', שאין בכל אחד מן הסדינים רוחב ארבעה טפחים שהוא השיעור לפסול את הסוכה כשהוא מונח באמצע הסוכה, אבל יש בשניהם יחד ארבעה טפחים וסיכך בהם כשהם סמוכים אחד לחברו, מצטרפים זה לזה לשיעור של ארבעה טפחים ופוסלים את הסוכה. אבל אומרת הגמרא בדף י' עמוד ב', אם סיכך בשני נסרים סמוכים זה לזה, שאין בכל אחד מהם רוחב ארבעה טפחים, אבל יש בשניהם יחד רוחב ארבעה טפחים, אין מצטרפים זה לזה לשיעור ארבעה טפחים לפסול את הסוכה, כי גם אם סיכך בנסרים אילו את כל הסוכה, הסוכה כשרה. ורבי יהודה שחלק על רבי מאיר לגבי נסרים, הוא ששנה את הדין הזה. ולשיטתו, מסכחים בנסרים. רבי מאיר אומר, אף נסרים דינם כסדינים, ומצטרפים זה לזה לשיעור ארבעה טפחים לפסול את הסוכה. מקשה הגמרא בשלמה לשמואל, מובן הדבר לשמואל דאמר, שבשאין בהם בנסרים רוחב ארבעה טפחים לשנתה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, ורק בהם הכשיר רבי יהודה. אבל המסכך בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים לדברי הכל הסוכה פסולה, יש לבאר את הברייתא, שהיא עוסקת בנסרים שאין בהם ארבעה טפחים, אבל יש בהם למעלה משלושה טפחים. ורבי יהודה לשיטתו, שאף על פי שרחבים יותר מהשיעור שנוהג בו דין לבוד, כשרים לסכך בהם גם את כל הסוכה, ולכן אינם מצטרפים לפסול את הסוכה. ומה שנקט רבי יהודה את המילים אין מצטרפים, הכוונה שאין בהם פסול כלל, וממילא אינם מצטרפים לפסול. ואילו רבי מאיר לשיטתו, שנסרים שיש בהם שלושה פסולים לסכך בהם, ומה היא מצטרפין? מה כוונתו בדברים אף נסרים כסדינים ומצטרפים זה לזה? היינו שמצטרפים שני הנסרים לשיעור ארבעה טפחים ופוסלים את הסוכה אם הם מונחים באמצע הסוכה. אלא לרב דאמר, בשיש בהם ארבעה טפחים נשנתה המחלוקת ורק בהם פוסל רבי מאיר, אבל אם אין בהם ארבעה טפחים לדברי הכל כשרה, לשיטתו קשה, איך ידע מבמה עוסקת הברייתא? היא דעית באו ארבעה, אם יש בנסרים ארבעה טפחים, למה לאו להצטרופי? למה הוסקקנו לצרף את הנסרים לפסול את הסוכה לדעת רבי מאיר? הרי בכל אחד מהם לבדו יש שיעור לפסול את הסוכה. והיא דלית בו ארבעה, ואם מדובר בנסרים שאין בהם ארבעה טפחים, קשה המים, מדוע אמר רבי מאיר שהנסרים מצטרפים זה לזה לפסול את הסוכה? והקנים באלמנינו, הרי לדעת רב נסרים שאין בהם ארבעה טפחים אינם אלא קנים הקשרים לסכך בהם, ואינם פוסלים את הסוכה, גם לדעת רבי מאיר. תרץ את הגמרא ומיישבת את הברייתא לדעת רב, לעולם יש לפרש את הברייתא כדעת רב, ומדובר בנסרים דאית באו ארבעה, שיש בהם רוחב ארבעה טפחים, ואכן לדעת רבי מאיר די באחד מהם לפסול את הסוכה אם הוא מונח באמצע הסוכה. ומה אם מצטרפין? מה כוונת הברייתא באומרה מצטרפין? הרי גם בנסר אחד נפסל את הסוכה. למה בשביל לפסול את הסוכה צריך שמצטרפו אחד לשני? ואירת הגמרא מצטרפין, הכוונה מצטרפים לארבע אמות מן הצד. מדובר שהניח את הנסרים סמוך לדופן, זה לצד זה, עד ארבע אמות. ושם אין סכך פסול פוסל את הסוכה בפחות מ-400 מצד דין דופן עקומה. כמבואר במשנה לקמן בדף י' ז' עמוד א'. ומשום כך הוסקק רבי מאיר לומר שהנסרים מצטרפים זה לזה לשיעור ה-400 ופוסלים את הסוכה. אמנם רבי יהודה סובר שאין הנסרים מצטרפים זה לזה לפסול את הסוכה, שהרי קשרים לסכך בהם אף את כל הסוכה, מפני שלדעתו לא גזרו עליהם משום תקרת הבית. ומכל מקום שייך בהם הלשון אין מצטרפים, כלומר שכיוון שקשרים הם אינם יכולים להצטרף לפסול את הסוכה, ושלא כדעת על איש נאחרינה שתאמר הגמרא מיד, שאין שייך הלשון הזו בדבר הקשר לסכך בו. כך התוספות בדיבור המתחיל מצטרפים על פי פירושו של המהרש"א. עכשיו מביאה הגמרא דעה שונה בביור הקושייה מהברייתא לדעת רב. לפי הדעה שלפנינו, סוברת הגמרא שדווקא בדברים הפסולים לסכך בהם, אלא שאין באחד מהם לבדו שיעור כדי לפסול, יש מקום לדון אם מצטרפים זה לזה לשיעור הנדרש לפסול את הסוכה. אבל בדברים הקשרים לסכך בהם, אין שייך לשון צירוף לומר שאין מצטרפים זה לזה לשיעור הפוסל את הסוכה, שהרי מותר לסכך בהם אפילו את כל הסוכה. אומרת הגמרא לישנה אחרינה לשון אחרת, כך היא ההוכחה מהברייתא לסייע לדעתו של שמואל ולהקשות על רב. בישלם המובן הדבר לשמואל דאמר, שבשאין בהם בנסרים רוחב 4 טפחים היא המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. אבל המסכך בנסרים שיש בהם 4 טפחים דברי הכל פסולה הסוכה, אז יש לבאר את הברייתא, שמדובר בנסרים שיש בהם 4 טפחים, וגם בהם חולקים רבי מאיר ורבי יהודה אם מצטרפים זה לזה. ומה אם מצטרפים? מהו צירוף זה שלדעת רבי מאיר מצטרפים הנסרים זה לזה, ולדעת רבי יהודה אין מצטרפים? היינו מצטרפים לשיעור של 400 מן הצד, באופן שהניח את הנסרים סמוך לדופן, שהשיעור שם לפסול את הסוכה הוא 400. ועל כך אומר רבי מאיר, שמצטרפים הנסרים זה לזה לשיעור 400, ולדעת רבי יהודה, אין נסרים של 4 טפחים מצטרפים זה לזה לשיעור 400 סמוך לדופן. ואף על פי שנסרים של 4 טפחים פסולים גם לדעת רבי יהודה, הם אינם פוסלים לדעתו את הסוכה, אלא באופן שהיא ניחם באמצע הסוכה, אבל אם היא ניחם סמוך לדופן, אינם מצטרפים לשיעור 400 לפסול את הסוכה. אלא לרב שסובר שנחלקו בנסרים שיש בהם 4 טפחים, ולדעת רבי יהודה מותר לסכך גם בהם, קשה. בישלמה לרבי מאיר, מובן הדבר לרבי מאיר שפוסל נסרים שיש בהם 4 טפחים. מה אם מצטרפים? מה כוונתו באומרו? שמצטרפים הנסרים זה לזה, שמצטרפים לשיעור 400 מן הצד ופוסלים את הסוכה. אלא לרבי יהודה דה אמר שאפילו המסכך בנסרים שיש בהם 4 טפחים הסוכה כשרה, אם כן קשה, מהי אין מצטרפים? מה כוונתו במה שאמר שני נסרים אין מצטרפים זה לזה? הרי לדעתו גם נסרים אלו קנים באלמנינו, אינם אלא קנים וקשרים לסכך בהם אף את כל הסוכה, ולא שייך בהם הלשון אין מצטרפים. מתרצת הגמרא, איידי דקה אמר רבי מאיר מצטרפין? אגב שאמר רבי מאיר מצטרפין ולדעתו כבר נתבאר לאל ששייך לשון צירוף, אמר רבי יהודה, נקט גם רבי יהודה באותו לשון ואמר אין מצטרפין. אכן באמת לשיטתו מותר לסכך בהם אף את כל הסוכה. מביאה הגמרא שתי ברייתות ומוכיחה מאחת מהם כדעת רב ומהשנייה כדעת שמואל. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב שנינו בברייתא אחת כדברי רב, ותניא כבתי דשמואל ושנינו בברייתא אחרת כדברי שמואל. תחילה מביאה הגמרא את הברייתא שמוכח ממנה כדעת רב. תניא כבתי דרב שנינו ברייתא כשיטתו של רב. נאמר בברייתא, שיחכה את הסוכה בנסרים של עץ ארז, שאין בהם רוחב 4 טפחים, דברי הכל בין לדעת רבי יהודה ובין לדעת רבי מאיר כשרה הסוכה. ואם שיחך בנסרים שיש בהם 4, רבי מאיר פוסל משום שגזרו שמה יבואו להכשיר תקרות הבתים, ורבי יהודה מכשיר שלדעתו לא גזרו, ומוכח מהברייתא שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בנסרים שרוחבם 4 טפחים וכדעתו של רב. ממשיכה הברייתא לדון במחלוקתם של רבי יהודה ורבי מאיר, מוכיח רבי יהודה כשיטתו. אמר רבי יהודה, מעשה בשעת הסכנה שגזרה המלכות ואסרה את קיום המצוות, והייתה סכנה להקים סוכות ולהישב בהם, שהבאנו נסרים שהיה בהם רוחב 4 טפחים ואין הנוכרים מכירים שהם לשם סוכה, וסיכחנו בהם על גבי מרפסת וישבנו תחתיהן. מרפסת הינה פרוסדור שעובר על פני פתחי עליות הבתים של הגרים בקומה השנייה, ובני העליות יורדים ממנו בסולם אל החצר. הרי שהותר לנו לסכך בנסרים של 4 טפחים. אמרו לו חכמים, וכי משם ניתן להביא ראיה שמותר לסכך בנסרים של 4 טפחים? אי אפשר להביא משם ראיה. למה? כי אין שעת הסכנה ראיה. אין להוכיח מה היתר שנהגו בשעת סכנה שכך הדין, משום שאף לדעת רבי מאיר שנסרים שיש בהם 4 טפחים פסולים, לא העמידו חכמים את גזירתם בשעת הסכנה, משום שאין הפסול שבהם מחמת גופם, אלא מחמת גזירה שלא יבואו להכשיר את תקרת הבית. ואילו רבי יהודה סבר שאף על פי שהייתה שעת סכנה, יש להוכיח משם שנסרים של 4 טפחים כשרים מצד הדין, משום שאילו היו הנסרים פסולים לסכך בהם, היו חכמים מעמידים את האיסור גם בשעת סכנה. כך מסביר הריטב"א. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שמוכח ממנה כדעת שמואל. תניה קבתי דשמואל, שנינו ברייטה כדברי שמואל, נאמר בברייטה שיקחה בנסרים של ערז, שיש בהם רוחב ארבעה טפחים, דברי הכל בין לדעת רבי מאיר ובין לדעת רבי יהודה סוכה פסולה. ואם שיקח בנסרים שאין בהם רוחב ארבעה, ויש ברוחבם שלושה טפחים, כי בפחות משלושה אין מחלוקת, וזה קשר גם לדעת רבי מאיר, אז אם שיחך בנסרים שאין בהם רוחב ארבעה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. הנה מוכח כדעת שמואל, שרבי יהודה ורבי מאיר נחלקו בנסרים שאין בהם רוחב ארבעה טפחים. והברייתא מבארת שיש אופן שגם לדעת רבי מאיר הקלו לגבי המסכך בנסרים. אומרת הברייתא ומודה רבי מאיר שמחמיר לגבי סיכוך בנסרים, שאם שיכך בנסרים הפסולים לסכך בהם, בין אם יש ברוחבם ארבעה טפחים ובין אם הם רחבים מעל שלושה טפחים ועד ארבעה טפחים, אז אם כן שיכך בנסרים הפסולים הללו, אבל לא הניחם בסמוך זה לזה, אלא יש רווח בנסר לנסר כמלוא נסר, כשיעור רוחב הנסרים ששיכך בהם, שמניח פסל ביניהם וקשרה. ברווח הזה הוא מניח סכך כשר העשוי מפסולת גורן ויקב, שמסככים בפסולת הגורן והיקב שגדולה מן הארץ ואינה מקבלים טומאה, ועל שם כך נקרא הסכך פסל מלשון פסולת. אז כאשר הוא מניח סכך כשר העשוי מפסולת גורן ויקב, ברווח שבין הנסרים כשרה עסוקה. ומבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד א', הטעם שאין הנסרים פוסלים את הסוכה, שמדובר בסוכה שאורכה 8 אמות בדיוק, שהם 48 טפחים. באמה אחת יש 6 טפחים, כמבואר במסכת עירובין בדף ג' עמוד ב', לדעת רבה בשם רב נחמן. אז האורך של הסוכה 48 טפחים, והניח סמוך לדופן הסוכה נסר של 4 טפחים, ובסמוך לו פסל של 4 טפחים. וכך הוא סיכך לסירוגין, בנסר ופסל, נסר ופסל, עד אמצע הסוכה, שהוא 424 טפחים. ונמצא שהניח לסירוגין 3 נסרים ו3 פסלים, ו4 טפחים האחרונים שבאמצע הסוכה מסוכחים בפסל, ושוב סיכך באותו אופן, סמוך לדופן השנייה שכנגד הדופן הנזכרת, ונמצא שבאמצע הסוכה יש 2 פסלים שיש בשניהם יחד שיעור 8 טפחים, שהוא יותר משיעור הכשר סוכה, כי שיעור הכשר סוכה הוא 7 טפחים. ומותר להישב תחתם, ואין הנסרים שבצדדים פוסלים את כל הסוכה, משום שמדופן הסוכה עד סוף הנסר השלישי מכל צד, יש 20 טפחים בלבד שהם 3 אמות ו2 טפחים. והרי הם ככל סכך פסול של פחות מ4 אמות הסמוך לדופן, שנוהג בו דין דופן עקומה, ורואים אותו כאילו המשך הדפנות שהתעקמו כלפי הסכך ואינו פוסל את הסוכה. הסוכה אומנם אינה פסולה, אבל אסור לישן תחתם. כאמור ברש"י לקמן בדף חי עמוד א', כמו הדין לגבי כל סכך פסול שנוהג בו דין דופן עקומה. אז זה אופן אחד שגם לדעת רבי מאיר הקלו לגבי המסכך בנסרים, והברייתא מביאה שיש אופן שגם רבי יהודה החמיר בדין נסרים, ומודה רבי יהודה שמקל לגבי נסרים שאין בהם 4 טפחים, שאם נתן עליה נסר שהוא רחב 4 טפחים שפסול לסכך בו, והניחו סמוך לדופן פחות מ4 אמות, ובאמצע הסוכה הניח סכך כשר, שהסוכה כשירה ומותר לישן תחת הסכך הכשר, ואין הנסר פוסל את הסוכה, משום שרואים אותו כאילו המשך הדופן כדין דופן עקומה, אין ישנים תחתיו. ואומנם אסור לישן תחת הנסר, והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו במצוות סוכה, כי אף על פי שאינו פוסל את הסוכה, מכל מקום אינו סכך כשר ואסור לישן תחתיו. ואותו דין יהיה גם לדעת רבי מאיר, ונקטה הברייתא את הדין הזה לחדש, שגם רבי יהודה המקל בדין נסרים מודה שאין ישנים תחתיו. דנה הגמרא בדין המסכך בנסרים שיש בהם רוחב 4 טפחים, ואין בעובים 3 טפחים, והניחם על עובים, האם הסוכה כשרה? איתמר, נאמר בבית המדרש, הפכן על צידיהן נסרים שיש בהם רוחב של 4 טפחים, ואין בעובים 3 טפחים, והניחם על הסוכה על צד עובים, שאין בהם 3 טפחים, שהוא פחות מהשיעור שגזרו עליו בנסרים. רבונה אמר הסוכה פסולה, משום שפסלו חכמים נסרים אילו כשיפודים של מתכת הפסולים לסכך בהם בכל אופן שיהיה ניחם, בין על רוחבם בין על עובים. אז כמו שבשיפודים של ברזל הסכך פסול מצד עצמו כי הם מקבלים טומאה, ודבר המקבל טומאה אין מסכים בו, כך סכך שיש לו רוחב של יותר מ4 טפחים, שאומנם עשוי מעץ, הוא פסול לסכך בו גם אם יניחו אותו על העובי שבעובי יש פחות מ3 טפחים. ורב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי, הסוכה כשרה שלא אסרו נסרים אלא כדי שלא יבוא להכשיר תקרות הבתים הדומים להם. וכיוון שסיכך בעובי של הנסרים ולא ברוחב שלהם, ובעובי יש פחות מ3 טפחים, אין הדרך לקרות כך את הבתים ולכן הסוכה כשרה. ממשיכה הגמרא לדון עוד בדין נסרים שהפכם על צידיהם וסיכך את הסוכה בעובי של הנסר ולא ברוחב. מספרת הגמרא, איקלה רב נחמן לסורה, הזדמן רב נחמן לסורה, שם של עיר בבבל, ולגבי נכנסו אצלו רב חיסדא ורבא בר אבונה לשאול אותו על דינם של נסרים שהפכם על צידיהם, וסיכך בעובי של הנסרים, והם סברו שמה הוא יכשיר כשיטתם. המרי לי שאלו אותו נסרים שיש בהם רוחב של ארבעה, ועובים פחות משלושה תפחים והפכן על צידיהם וסיכך בהם. מהו, האם הסוכה כשרה או פסולה? אמר לו, הוא השיב להם רב נחמן, הסוכה פסולה משום שנעשו נסרים אלו כשפודין של מתכת. הפסולים לסכך בהם משום שמקבלים תומה, ופסולים בכל אופן שיניחם. אמר לו רב אונה, לרב חיסדא ולרבא בר אבונה, לא אמרי לכו אמרי קבתי, וכי לא אמרתי לכם שתסברו כמוני, כלומר, לפסול את הסוכה. הנה נוכחתם שגם רב נחמן סבור כמוני. אמרו לי, ישיבו לרב אונה, ומי אמר לן מר טעמה ולא קבלינן מיני, וכי ביאר לנו אדוננו טעמו של דבר ולא קיבלנו ממנו? הרי אתה רב אונה לא ביארת לנו את הטעם מדוע הסוכה פסולה, ולכן לא סברנו כך. עונה להם רב אונה, אמר לו, ומי בעיתו מיני הטעמה ולא אמרי לכו, וכי שאלתם אותי מה הטעם לדבר שהסוכה פסולה ולא ישבתי לכם, הרי לא ביקשתם כלל לדע את הטעם. וחלקתם וסברתם שאם סיכחו את הסוכה בעובי הנסר, שיש פה פחות משלושה טפחים, אמרתם שהסוכה כשרה. עכשיו מבקשת הגמרא להוכיח כשיטת רב אונה. לאמא מסייע לה, האם נאמר שיש סיוע לדברי רב אונה ממה ששנינו בברייתא? נאמר בברייתא, סוכה קטנה שאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, עד שאי אפשר שייכנס בראשו ורובו של האדם יחד עם שולחנו. ורשי פירש לאל בדף בית עמוד בית, שדרכם היה לאכול כשמסובים על מיטותיהם על צד שמאל ולא בישיבה סקופה, ולכן הוסקקו לומר שצריך שייכנס בסוכה ראשו ורובו, למעט אם נכנס ראשו ולא רובו. הסוכה קטנה שאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, עד שאי אפשר שייכנס בראשו ורובו של אדם עם שולחנו. או סוכה גדולה שנפרצה בה באחת מדפנותיה סמוך לקרקע, פרצה כדי שיזדקר בגדי בבת ראש, בשיעור שיהיה גדי יכול לקפוץ דרכה בקלות וברווח, וזה שלושה תפחים. כדעת הנקמה במשנה לקמן בדף ט"ז עמוד א', שאם יש בין הדופן לקרקע רווח שלושה תפחים הסוכה פסולה, או שנתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה תפחים, אף על פי שלא הכניס את הנסר לתוכה אלא שלושה תפחים, הסוכה פסולה. מברר את הגמרא מה ששנינו, שסיכך בנסר של ארבעה והכניס ממנו לתוך הסוכה רק שלושה תפחים, אי חידמי, במה מדובר? כלומר, כיצד ייתכן נסר שרוחבו ארבעה, שהכניס ממנו לסוכה רק שלושה? לאו, האם אין הברייתא עוסקת כגון שהפכן על צידיהן? שהיה עובים של הנסרים שלושה תפחים, בלבד שהוא פחות מהשיעור שאסרו חכמים בנסרים. לדעת רבי יהודה, פוסל נסרים שיש בהם ארבעה תפחים ומכשיר בפחות מכך. כפי שהסביר שמואל וכפי שהסביר רב, גם רבי מאיר סובר כך. אז אם כן מדובר שלנסר יש רוחב של ארבעה תפחים, אבל העובי שלושה תפחים, וכשהוא סיכך את הסוכה, הוא הניח את הנסרים על עובים, ונמצא שהכניס מכל נסר לחלל הסוכה רק שלושה תפחים, ואף על פי כן כתוב שהסוכה פסולה. הרי מוכח מהברייתא, כדעת רב אונה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין ראיה מן הברייתא הזו לשיטת רב אונה, כי הביאור בברייתא הוא אחר, ואין להוכיח ממנה שמפחם על צידיהם פסולה הסוכה, אלא אחה במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר? כגון דאנחה אפומה דמטללתא, שהייתה הסוכה של שלוש דפנות, והניח נסר אחד של ארבעה תפחים בפתח הסוכה, דהיינו בצד הרביעי שאין בו דופן, דאיל תלתה לגב ואפיק חד לבר, באופן ששלושה תפחים ממנו, מן הנסר, מכסים את חלל הסוכה שבין הדפנות, וטפח נוסף בולט מחוץ לחלל הסוכה, דאבלי, שבאופן זה הטפח הנוסף הוא פסל, דהיינו שכח כשר היוצא מן הסוכה, וכל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. סכך הנמשך מתוך הסוכה אל מחוץ לחלל הסוכה, מכשיר את המקום שתחתיו, כסוכה כשירה ומותר לישן תחתיו ויוצא בו ידי חובתו, כפי שנלמד לקמן בדף י' עמוד א'. ואם כן הוא הדין לגבי נסר זה לחומרה, הטפח הרביעי הבולט מחוץ לסוכה נידון כאילו הוא בתוך הסוכה, ונחשב כאילו יש בתוך הסוכה נסר שיש בו ארבעה תפחים וממילא פוסל אותה. והסוכה פסולה דווקא כשהניחו בצד הרביעי שאין שם דופן ולא שייך דין דופן עקומה. אבל אם הניחו סמוך לאחת הדפנות, נוהג בו דין דופן עקומה, ואינו פוסל את הסוכה. ועוד מציין המהרש"א שמדובר פה בסוכה קטנה שיש בה שבעה על שבעה תפחים בצמצום, וללא הנסר המונח בפתחה, אין בה כשיעור הנדרש להכשר סוכה, ולכן היא פסולה. אבל סוכה גדולה אינה נפסלת על ידי הנסר, משום שמהנסר ועד הדופן שממולו, יש סכך כשר כשיעור סוכה, ואפשר להישב שם. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ט"ו עמוד א'. תקרת הבית, אף על פי שעשויה מנסרים הקשרים לסכך בהם מדין תורה, פסולה לסוכה. משום שנאמר בספר דברים פרק ט"ז פסוק י"ג, חג הסוכות תעשה לך, ודרשה הגמרא לאל בדף י' עמוד ב' תעשה ולא מן העשוי, כלומר, שיש לסכך את הסוכה בסכך כשר, אבל סכך שהיה פסול בשעה שסיכך בו, פסול אף אם הוכשר לאחר מכן. כגון שסיכך בדבר המחובר לקרקע, פסול לסכך בו, ולאחר מכן קצץ אותו ממקום גידולו מן הקרקע. והוא הדין שיש לדרוש זאת גם לעניין תקרת הבית, שכיוון שלא הייתה עשייתה לסוכה אלא לדור תחתיה כל השנה ואין עליה שם סכך, היא פסולה עד שיעשה במעשה ויסכך מחדש לשם סוכה. משנתנו מבארת את אופן הכשרת תקרת הבית לסיכוך. אומרת המשנה בשורה הראשונה בדף תתוו עמוד א', תקרה של בית העשויה מנסרים של עץ הרחבים ארבעה תפחים, שאין עליה מעזיבה, אין עליה מריחת טיט, והיא פסולה משום שלא נעשתה לשם סוכה, ורוצה אדם להכשירה לסוכה ולהישב תחתיה לשם מצוות סוכה. רבי יהודה אומר, נחלקו בית שמאי ובית הלל מה עליו לעשות כדי להכשירה לסוכה. בית שמאי אומרים, מפקפק, סותר את הנסרים ומנענעם. כך אומר רש"י ואילו הרמב"ם מפרש שעוקר את הנסרים ממקומם ומוציאה מהמסמרים הקבועים בהם, ואחר כך נוטל אחת מבינתיים, מוציא נסר אחד מבין כל שני נסרים, כלומר שמוציא נסר אחד ומשאיר אחד לכל אורך התקרה לסירוגין, ומניח סכך כשר במקום הנסרים שהוציא. אז בפשטות משמע מן המשנה, שצריך גם לפקפק וגם ליטול אחת מבינתיים. והגמרא תבאר את דעת בית שמאי ואת טעמם. ובית הלל אומרים די באחת מפעולות אלו כדי להכשיר את התקרה לסוכה, או מפקפק, ודי בכך כיוון שעשה במעשה חשוב לשם סוכה, ושוב אינה פסולה משום תעשה ולא מן העשוי, ואינו צריך להוציא נסרים ולהניח במקומם סכך כשר, או נוטל אחת מבינתיים, ומניח במקומם סכך כשר ודי בכך, כיוון שעשה במעשה חשוב לשם סוכה, ואינו צריך לפקפק את הנסרים שישאיר. ואין לומר שעדיין יש לפסול את הנסרים משום גזירת תקרה, דהיינו גזירת חכמים לפסול נסרים שמא יבואו להכשיר את תקרות הבתים כמות שהן ולא יעשו בהם מעשה להכשירן. כמבואר לעיל בדף י' עמוד א' לדעת רבי מאיר, אין לומר זאת שכן רבי יהודה לשיטתו, לעיל בדף י' עמוד א', שחולק על רבי מאיר וסובר שלא חששו חכמים לכך ולא אסרו לסכך בנסרים. כמו שלמדנו שם לשיטת רב שרק לדעת רבי מאיר גזרו את הגזירה הזו, ולשיטת שמואל שם מודה רבי יהודה שגזרו על נסרים שיש בהם ארבעה טפחים. ולשיטתו של שמואל תבאר הגמרא להלן את המשנה באופן אחר. ממשיכה המשנה ואומרת רבי מאיר אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין זה אלא לדעת שניהם דווקא נוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק. אינו צריך לפקפק שאין הפקפוק מועיל כלום. ורבי מאיר הולך לשיטתו לעיל בדף י' שגזרו רחמים ופסלו נסרים שיש בהם רוחב ארבעה טפחים משום גזירת תקרה. ולכן אף על פי שהמפקפק עושה מעשה לשם סוכה ושוב אין התקרה פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. עדיין פסולה היא מגזירת חכמים שמא יישב תחת תקרת ביתו. אבל אם נטל אחת מבינתיים הועיל, משום שסכך פסול אינו פוסל את הסוכה, אלא אם יש ממנו ארבע אמות רצופות. כמבואר לקמן בדף י"ז עמוד ב' לדעת רב. וכיוון שנטל אחת מבינתיים נמצא שאין ארבע אמות רצופות מהנסרים הפסולים. ואומנם מותר להישב רק תחת הסכך הכשר ולא תחת הנסרים שלא נטל. כפי ששנינו לעיל בדף י"ד עמוד א' שאסור לישן תחת נסר, שיש בו ארבעה תפחים. ולדעת שמואל שסכך פסול פוסל את הסוכה בארבעה תפחים, צריך לומר שמדובר בסוכה שיש בה שמונה אמות מצומצמות שהם 48 תפחים. וסמוך לדופן השאיר נסר אחד ואחריו נטל נסר אחד והניח סכך כשר במקומו. וכך עשה לסירוגין עד אמצע הסוכה, ושוב חזר ועשה כן מהדופן שכנגדה. ונמצא שבאמצע הסוכה נטל שני נסרים והניח במקומם סכך כשר בשיעור שמונה תפחים, הוא יותר משיעור הכשר סוכה, כי סוכה כשרה היא שבעה על שבעה תפחים. והרי זו סוכה כשרה ואינה נפסלת על ידי התקרה שבצדדים, שהרי אין בתקרה שיעור של ארבע אמות מכל צד, ונוהג בדין דופן עקומה שרואים אותה, את התקרה, כאילו היא המשך הדפנות שהתעקמו כלפי הסכך ואינה פוסלת את הסוכה. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף תתוו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמם של בית שמאי לשיטת רב יהודה. מקשה הגמרא, ביש למה מובנת שיטת בית הלל במשנתנו? טעמיו שטעמם, שהפסול של התקרה לסוכה הוא משום שאמרה התורה, חג הסוכות תעשה לך, ודרשו לאל בדף י' עמוד ב' שיש לסכך בסכך כשר ולא מן העשוי, ולא בסכך הפסול שהוכשר לאחר עשייתו. והוא הדין שיש לדרוש כן לגבי תקרת הבית, שכיוון שנעשתה לדור בכל השנה ולא לשם סוכה, אינה לה שם סכך. משום שהתורה אמרה סוכה ולא ביתו של כל ימות השנה. ומה שהוסקקנו להוסיף את הטעם של תעשה ולא מן העשוי, משום שמדובר בתקרה שאין עליה מעזיבה, אין עליה טיח, כמבואר במשנה, ומסתבר שזו תקרה חדשה שלא נגמרה עשייתה ועדיין לא דרו בה, ולכן מהטעם שהיא ביתו של כל ימות השנה בלבד, אין לפסול אותה, כי זה עדיין לא ביתו של כל השנה. אלא הפוסלים משום תעשה ולא מן העשוי, שכיוון שנעשתה התקרה כדי לדור בה כל השנה, הרי הייתה עשייתה בפסול וצריך שיהיה הסכך כשר בשעת עשייתו, כך מסביר המרומי שדה. וכאמור היא פסולה עד שיעשה במעשה לשם סוכה, ולפיכך אם בא לעשות מעשה בתקרת ביתו כדי להכשירה לסוכה, בין אם מפקפק, בין אם הוא מפקפק את הנסרים עביד למעשה, עשה בכך מעשה לשם סוכה, ובין אם נוטל אחת מבינתיים עבד במעשה, עשה במעשה לשם סוכה, ומעטה אין הנסרים שבתקרה עשויים לשם בית, אלא לשם סוכה, ושוב אינם פסולים משום תעשה ולא מן העשוי, ולכן די באחת משתי הפעולות הללו, כדי להכשיר אותם לסוכה, וגם אין לפוסלה משום גזירת תקרה, שכן רב יהודה ששנה את שיטת בית הלל לשיטתו, שלא גזרו גזירת תקרה, אפילו בנסרים הרחבים ארבעה טפחים. אלא לדעת בית שמאי קשה, מה היא טעמיו? מה טעמם? אם לדעתם הטעם שהתקרה פסולה ומשום תעשה ולא מן העשוי, בחד הסגי, הרי די באחת מהדרכים הללו כדי להכשיר את התקרה, דהיינו או פיקפוק או נטילה אחת מבינתיים. אם משום גזירת תקרה, אם הטעם הוא משום גזירת תקרה שגזרו חכמים ואסרו לסכך בנסרים, כדי שלא יבואו להכשיר גם את תקרות הבתים, ומשום כך לא מועיל פיקפוק, שהרי הנסרים פסולים אף כשמסכך בהם לשם סוכה, מכל מקום בנוטל אחת מבינתיים ומניח במקומה מסכך כשר, סגי, די בזה, ובאופן זה אין לחשוש גם לגזירת תקרה. ומדוע יצריכו בית שמאי גם פיקפוק וגם נטילה אחת מבינתיים? תרץ את הגמרא לעולם לדעת בית שמאי הפסול בתקרה הוא אף משום גזירת תקרה ומשום כך לא הועיל הפיקפוק להכשירה. ואכן די בנטילה אחת מבינתיים. ואחי כאמרי, כך אמרו בית שמאי, אף על פי שמפקפק לא הועיל בכך להכשיר את התקרה, אלא אין נוטל אחת מבינתיים אין, הוכשרה התקרה לסוכה, כיוון שעשה במעשה חשוב לשם סוכה, ושוב אין בה משום תעשה ולא מן העשוי, וגם בטלה גזירת תקרה. והיא לא, אם אינו נוטל אחת מבינתיים, לא הוכשרה התקרה. לכן לא התכוונו בית שמאי שצריך לעשות את שתי הפעולות, אלא די בנוטל אחת מבינתיים, ומה שאמרו מפקפק, היינו שהמפקפק לא הועיל, אלא צריך ליטול גם אחת מבינתיים. מקשה הגמרא על הביור הזה בדברי בית שמאי, יחי, אם כך הוא הביור בדברי בית שמאי, אם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, נאמר בה, רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתיים, אבל לא יפקפק. ולדבריך, ששיטת בית שמאי היא שצריך ליטול דווקא אחת מבינתיים? שיטת רבי מאיר, היינו שיטת בית שמאי, ששנה רבי יהודה, ולא חידש רבי מאיר כלום. מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת רבי מאיר לומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, אלא גם בית הלל סוברים כמוני שגזרו על נסרים גזירת תקרה, ולפיכך צריך דווקא ליטול אחת מבינתיים, ואינו צריך לפקפק. ובא לחלוק על רבי יהודה שאמר כן, רק בשם בית שמאי. מקשה הגמרא על מה שנתבאר שרב יהודה כדעת בית הלל ורבי מאיר נחלקו אם גזרו גזירת תקרה. מקשה הגמרא מהי כמשמלן, מה ישמיע לנו משנתנו ששנתה מחלוקת זו בין רבי יהודה לרבי מאיר? ישמיע לנו דרבי מאיר איתלי גזירת תקרה ורבי יהודה ליתלי גזירת תקרה. שלדעת רבי מאיר גזרו חכמים על נסרים גזירת תקרה, שהרי משום כך אין הפיקפוק מועיל וצריך ליטול אחת מבינתיים, ואילו רבי יהודה סובר שלא גזרו גזירת תקרה, שהרי משום כך די בפיקפוק המבטל את האיסור של תעשה ולא מן העשוי. אם כן קשה, והעיף ליגו בחד הזימנה, והרי כבר שמענו פעם אחת שנחלקו רבי יהודה ורבי מאיר בדין הזה דתנן, שנינו במשנה הקודמת, לאל בדף י' עמוד א', מסכחין בנסרים דברי רבי יהודה ולא גזרו לפוסלה משום גזירת תקרה, ורבי מאיר אוסר משום גזירת תקרה, הרי שכבר שנינו את המחלוקת הזו במשנה הקודמת. מדוע הוסקקה משנתנו כאן הראשונה בדף ט' עמוד א' לחזור ולשנות את אותה המחלוקת? תרץ את הגמרא אמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, המחלוקת שנשנתה ברישא במשנה הקודמת אינה בדין גזירת תקרה על נסרים שיש בהם ארבעה טפחים, אלא בנסרים משופין עסקינן. מדובר בנסרים שאין בהם רוחב של ארבעה טפחים, ואין לגזור עליהם משום גזירת תקרה, כפי שמבואר לאל בדף י' עמוד א' לדעת רב, שכשמדובר בפחות מארבעה טפחים גם רבי מאיר מודה שלא גוזרים גזירת תקרה, אלא שהם משויפים וחלקים וראויים לשימוש, ומשום גזירת כלים נגעו בה. ולדעת רבי מאיר גזרו עליהם לפוסלה משום כלים המקבלים תומה שאין מסככים בהם, כפי ששנינו ליל בדף י' עמוד א' שאין מסככים בדבר המקבל תומה. ואף על פי שנסרים אלו אינם מקבלים תומה משום שאין להם בית קיבול, כלי עץ שאין לו בית קיבול אינו מקבל תומה, הוא נחשב לפשוטי כלי עץ ואינו מקבל תומה. מכל מקום, כיוון שראויים לשימוש ככלים, גזרו עליהם ופסלום לסוכה כדי שלא יבואו להכשיר כלים המקבלים תומה לסכך בהם. ולדעת רבי יהודה לא גזרו ומותר כן לסכך בהם. זה כאמור החידוש במשנה הקודמת והמחלוקת במשנה הקודמת בין רבי יהודה ורבי מאיר. ואילו משנתנו כאן בדף ט"ו עמוד א' עוסקת בנסרים שאינם משויפים, שאין לגזור עליהם משום כלים שהרי אינם דומים להם, אלא שהם רחבים ארבעה תפחים. חולקים רבי יהודה ורבי מאיר עם אסורים משום גזירת תקרה. אם כן, אין הנידון כאן דומה לנידון במשנה הקודמת לאל בדף י"ד. מקשה הגמרא על ביורו של רבי יוחנן במשנה הקודמת. מקשה הגמרא ולרב יהודה אמר רב, לשיטתו של רב יהודה בשם רב דאמר שאם סיכחה את הסוכה בחיצים זכרים, בבתי יד של חיצים מעשויים מעץ ואין להם בית קיבול, ותוכבים אותם לתוך בתי הקיבול של החיצים. אז אם הוא סיכך בחיצים זכרים, הסוכה כשירה, שאף על פי שנחשבים כלים אינם מקבלים תאומה משום שאין להם בית קיבול וקשרים לסכך בהם, אבל אם סיכך בנקבות בבתי יד, שיש בהם נקב המשמשים כבית קיבול ותוכבים בהם חיצים, שאין להם בית קיבול, אז הסוכה פסולה, כי כיוון שיש להם בית קיבול הם מקבלים תאומה ופסולים לסכך בהם, ולא גזר סחרים מתו נקבות, ולא גזר רב לפסול את הסיכוך בחיצים סחרים, שמה יבואו גם להתיר לסכך בחיצים נקבות, אף על פי ששניהם דומים זה לזה, והוא לא חשש שיבואו לסכך בנקבות. אם כן, החנמי, גם כאן לגבי נסרים לא נגזר. לא נגזור נסרים משופין עתו כלים, לא נגזור לאסור לסכך בנסרים משופים, בגלל שמה יבואו לסכך בכלים שמקבלים תומה. אם כן, אין לפרש כרבי יוחנן שטעמו של רבי מאיר במשנה הקודמת ומשום גזירת כלים. מתוך הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ממה שנתבהר שבמשנה הקודמת בדף י' נחלקו בנסרים משופין ומשום גזירת כלים. חוזרת מזה הגמרא ומבארת את המשנה באופן אחר. מתרצת הגמרא אלא על כוחך יש לבאר שהן ברישה, גם במשנה הקודמת בדף י' עמוד א', וגם אצלנו במשנה הראשונה בדף ט"ו עמוד א', פליגי נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר בגזירת תקרה, שלדעת רבי יהודה לא גזרו ולדעת רבי מאיר כן גזרו. וכאמור, אין בסיפה גם במשנתנו פליגי בגזירת תקרה, כפי שנתבהר לאל שמחלוקתם אם ניתן להכשיר את התקרה לידי פיקפוק, והדבר תלוי במחלוקתם אם יש גזירת תקרה או לא. והפליגי בתרתי זימנה, למה לי? מה שיקשה איתה מדוע הוסקקה המשנה כאן, בדף ט"ו, להשמיע מחלוקת שכבר הושמעה במשנה לאל בדף י"ד? לא קשה, שכן הסיפה, פה אצלנו במשנה הראשונה בדף ט"ו עמוד א', לא באה להשמיע שוב את מחלוקתם, אלא המשנה פה בדף ט"ו עמוד א' היא המשך הדין ודברים בין רבי מאיר לרבי יהודה בעניין מחלוקתם שנשנתה לאל ברישה בדף י"ד עמוד א'. רבי יהודה דקאמר ליה לרבי מאיר, רבי יהודה טוען ואומר לו לרבי מאיר, המאי כאסרת בנסרים, מדוע אתה אוסר לסכך בנסרים משום גזירת תקרה? הרי היי סברה לבית שמאי יהודי יתלאו, ובית הלל לא גזרי, בית שמאי הם שסברו את הסברה הזו, ואין הלכה כמותם. אבל בית הלל שהלכה כמותם לא סברו כך, ולדעתם לא גזרו גזירת תקרה ומותר לסכך בהם. ואמר לו רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה, אלא גם לדעת בית הלל אסרו נסרים משום גזירת תקרה. אם כן, התבהר שמחלוקתם של רבי יהודה ורבי מאיר באופן הכשרת התקרה תלויה במחלוקתם אם גזרו גזירת תקרה. ניקח מקשה הגמרא על שמואל שחלק על רב בביאור המשנה לאל בדף י"ד עמוד א'. שואלת הגמרא, אניחא לרב, מובן הדבר לרב, דאמר שהמחלוקת במשנה הקודמת נשנתה בנסרים שיש בהם רוחב ארבעה תפחים. לרבי מאיר איתלי, לדעת רבי מאיר גזרו עליהם משום גזירת תקרה. ורבי יהודה ליתלי גזירת תקרה, ולדעת רבי יהודה לא גזרו עליהם גזירת תקרה, ולכן לדעתו התירו בית הלל את התקרה לידי פיקפוק. אלא לשמואל דאמר שבנסרים שאין בהם ארבעה תפחים נשנתה המחלוקת במשנה הקודמת, והמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה אם אף עליהם גזרו גזירת תקרה, אבל בנסרים שיש בהם ארבעה תפחים דברי הכל פסולה משום גזירת תקרה. אם כן, קשה סיפה משנתנו שעוסקת בנסרים שיש בהם ארבעה תפחים שמהם עשויים בדרך כלל תקרות הבתים, במה היא פליגי במנך לקור רבי יהודה ורבי מאיר? כלומר, מדוע לדעת רבי יהודה יתירו בית הלל את התקרה לידי פיקפוק? הרי נסרים שיש בהם ארבעה תפחים פסולים משום גזירת תקרה. מתרצת הגמרא לדעת שמואל, אכן באופן שלא הייתה כאן תקרה ובא כעת לסכך בנסרים שיש בהם ארבעה תפחים לשם סוכה, גם לדעת רבי יהודה פסולה הסוכה משום גזירת תקרה. יש לחשוש שמא יבוא להכשיר את תקרת ביתו ולא יבדיל בינה לנסרים. אלא בביטולי תקרה כמפלגים, מחלוקתם של רבי יהודה ורבי מאיר במשנתנו כאן, דווקא לגבי תקרת ביתו היה עשויה מנסרים ובא לפקפק אותם כדי לבטל מהם את האיסור של תעשה ולא מן העשוי ולהכשירם לסוכה. ובמעשה הזה הוא מוכיח שהוא יודע שתקרת הבית שלו עשה במעשה לשם סוכה פסולה. והמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, אם גם באופן זה יש מקום לגזור גזירת תקרה. מר סבר רבי יהודה סובר שלדעת בית הלל בטלה באחי, כיוון שפקפק וביטל בכך את האיסור של תעשה ולא מן העשוי, והוכיח שהוא יודע שתקרת הבית פסולה, שוב אין מקום לגזור גזירת תקרה והוכשרו הנסרים לסוכה. רק לדעת בית שמאי גזרו גזירת תקרה אפילו באופן זה, ולכן המפקפק לא הועיל לבטל את האיסור מהנסרים וצריך ליטול אחת מבינתיים. ומר סבר ורבי מאיר סובר, שאף לדעת בית הלל גזרו אף באופן זה. באחי לא בטלה, אבל לדי שפקפק את הנסרים לא בטלה מהם גזירת תקרא, אלא שצריך ליטול אחת מבינתיים. אומר הרשש, לפי מה שנתבהר כאן למסקנת הגמרא, שניתן לבטל את האיסור של גזירת תקרא לדי שעושה מעשה בתקרא, הנוטל אחת מבינתיים הוא מעשה חשוב המועיל לבטל את האיסור גם מהנסרים שלא נטל ומותר להישב תחתם. וגם לדעת בית שמאי שאין הפקפוק מבטל את האיסור, מועילה נטילה אחת מבינתיים. כך לדעת רבי יהודה, ולא כמו שנתבהר במשנה, על פי הסברו של רשי, שהנוטל אחת מבינתיים מועיל רק לסכך הכשר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף ט"ו עמוד א'. משנתנו דנה בסוכה המקורה בסכך פסול עם סכך כשר. המשנה תבהר באיזו אופן הסוכה כשרה. אומרת המשנה, המקרה את סוכתו בשיפודין הפסולים לסיכוך, משום שמקבלים תומה ומסדרם כקורות העשויות להניח מעליהם את הסכך. ואומר הריטב"א שהמשנה נוקטת לשון המקרה ולא המסכך, משום שהיא עוסקת בדברים הפסולים לסיכוך ולהם מתאים יותר לשון קירוי. אז אם כן, המקרה את סוכתו בשיפודים הפסולים לסיכוך, משום שמקבלים תומה ומסדרם כקורות העשויות להניח מעליהם את הסכך, או שעשה כן בארוחות המיטה, קורות עץ שבצידי המיטה לאורכה, שאף הן מקבלות תומה ופסולות לסכך בהם, והניחם על הסוכה באופן שיש רווח ביניהם. אם יש רווח ביניהם כמותן, עם הרווח שבין כל שיפוד לחברו, לכל אורך הסוכה, הינו ברוחב השיפוד, וכן יש רווח בארוחות המיטה, ומילא את הרווח בסכך כשר, הסוכה כשרה. ומפשטות דברי המשנה נראה לכאורה שהסוכה כשרה, אף על פי שהסכך הכשר אינו מרובה על הסכך הפסול. והגמרא תקשה על הדין הזה. דין נוסף, אומרת המשנה, בעניין אופן עשיית הסכך, החוטט בגדיש, החופר בערימת חבילות של תבן, ותבן אינו מקבל תומה משום שאינו ראוי למאכל, ולכן קשר לסכך בו. ועוד ייתכן לפרש, אומר המאירי, שמדובר בחבילות תבואה עומדות למאכל, אלא שמאחר והפסולת שבהם מרובה לאוכל מסכים בהם. החוטט בגדיש, החופר בערימת חבילות של תבן, ומוציא מתוכה את החבילות התחתונות כדי שיוכל לעשות לו סוכה בחלל שנוצר במקום שחטט, ומדובר שעשה חלל כשיעור הכשר סוכה, והוא 7 טפחים על 7 טפחים. ועשרה טפחים גובה, אינה סוכה כשרה, משום שנאמר חג הסוכות תעשה לך, ודרשו לאל בדף י' עמוד ב' תעשה ולא מן העשוי, כלומר, שיש לעשות מעשה בגוף הסכך, ולא שיהיה הסכך נעשה מאליו. והרי התבן שבגדיש לא היה לו שם סכך, משום שלא היה תחתיו חלל, ורק על ידי שחטט בו נעשה התבן שמעל החלל סכך מאליו, וזה אינו עשייה בגוף הסכך, ולכן אינה סוכה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שסוכה כשרה גם אם אין הסכך הכשר שבה מרובה על הפסול. מבקשת הגמרא להקשות מכך על דין שאמר רבון הברי דרב יהושע במקום אחר לגבי דין טלטול ברשות היחיד בשבת. אסור בשבת להעביר חפצים מרחק של 400 ברשות הרבים, כאמור במסכת שבת דף צדיו עמוד ב'. במקום המוקף מחיצות בגובה 10 טפחים יש לו דין של רשות היחיד שמותר לטלטל בתוכה. אם כן, אומרת הגמרא, לאמת תאבת יופתה דרב אונה ברי דרב יהושע, האם נאמר שממשנתנו תהיה פרחה לדבריו של רבון בנו של רב יהושע? דאית מר, נאמרה מחלוקת המוראים במסכת העירובין בדף ט"ו עמוד ב' לגבי מקום המוקף מחיצה, שהחלק הפרוץ שבה אינו כעומד שווה לשיעור החלק הסגור. מדובר במחיצה עשויה עמודים שכל אחד מהם רחב לפחות 3 טפחים ויש ביניהם רווחים באותו הרוחב, ואין לומר בהם דין לבוד ולדון אותם כסתומים, משום שברווחים הללו יש כאמור שיעור 3 טפחים. רב פאפה אמר מותר לטלטל בו, שכיוון שאין המחיצה פרוצה ברובה יש עליה שם מחיצה, שכך היא ההלכה שקיבל משה בסיני לעניין מחיצה, כאמור במסכת העירובין דף ט"ו עמוד ב'. וצריך לציין שההיתר בפרוץ כעומד הוא רק לגבי סוכה מסוככת בסכך כשר ופסול, אבל בסוכה שיש בסככה אוויר פרוץ כעומד פסולה, משום שבאופן כזה חמתה מרובה מצילתה, כפי שרב פאפה בעצמו יבאר לקמן בדף רב ב' עמוד ב'. ולמה? כי השמש הנראית דרך הרווח שבסכך מתפשטת בקרקע יותר משיעור הרווח, וכיוון שיש רווח כשיעור הסכך, הרי שבקרקע הסוכה חמתה מרובה מצילתה, והתורה הזקיקה שתהיה עסוקה צילתה מרובה מחמתה, ולכן אין להכשירה כדין פרוץ כעומד. אז אם כן, רב פאפה אמר מותר לטלטל בו, שכיוון שאין המחיצה פרוצה ברובה, יש עליה שם מחיצה, אבל הרי זה רשות היחיד. ורב הונא ברי דרב יהושע אמר, אין זה רשות היחיד ואסור לטלטל בו, משום שעל המחיצה להיות סתומה ברובה, כדי שיהיה שם מחיצה עליה. שכך היא הלכה למשה מסיני לעניין מחיצה. וממה ששנינו במשנתנו שבאופן שהרווח ובו הסכך הכשר שווה לשיעור השיפודים, עסוקה כשירה, קשה על שיטת רבונה ברי דרב יהושע הסובר לגבי מחיצה שצריך שתהיה סתומה ברובה ולא מועיל במחצה עומד ומחצה פרוץ. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, אמר לך רבונה ברי דרב יהושע, רבונה ברי דרב יהושע יכול לתרץ ולומר לך, מהי כמותן, מה שאמרה המשנה, אם יש רווח ביניהם כמותן, כוונתה שצריך שהרווחים בין השיפודים יהיה בשיעור נכנס ויוצא, ששפוד יכול להיכנס ולצאת שם, ולכן על הרווחים להיות מעט יותר משיעור השיפודים. אותו דין גם לגבי ארוחות המיטה. כך שכשהוא ממלא אותם בסכך כשר, נמצא העומד מרובה על הפרוץ. מקשה הגמרא לתירוץ הזה בדף תדבב עמוד ב'. הבינה הגמרא שהביור בתירוץ הוא שאין הדרך לצמצם ולדייק שיהיה הרווח בדיוק כשיעור הרוחב שלהם, ולפיכך, מה שנאמר במשנה כמותן, אין ביורו כשיעור שלהם בדיוק, אלא בנכנס ויוצא. מקשה הגמרא ואפשר לצמצם. הרי אפשר לדייק את הרווחים ולעשותם שיהיו בדיוק כמידת רוחב השיפודים, ואם כן, יש לבאר את כוונת המשנה באומרה כמותן כפשוטה, שהרווחים אינם בדיוק כרוחב הסכך הפסול, ושוב מוכח שפרוץ כעומד מותר, ושלא כדעת רב אונה ברי דרב יהושע. תרץ את הגמרא, אמר רבי עמי, על אף שאפשר לצמצם, רב אונה ברי דרב יהושע מפרש שהמשנה לא הכשירה באופן כזה, אלא רק במעדיף, באופן שמכוון להוסיף ברווח שיהיה יותר מרוחב הסכך הפסול. והביור במילה כמותן הוא כשיעור שלהם בנכנס ויוצא, ואין זה פרוץ כעומד, אלא יש רוב לסכך הכשר. ושוב מיושבת שיטת רב אונה ברי דרב יהושע. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מבארים את תירוצו של רבי עמי כך, שמדובר אכן שהרווח בין השפודים או ארוחות המיטה אינו בדיוק כשיעור הסכך הפסול, אלא שהוסיף והניח מהסכך הכשר גם מעל הסכך הפסול, כך שבסך הכל הכשר מרובה על הפסול, ומבטלו, והכשר סוכה אינו מדין פרוץ כעומד, אלא מצד ביטול. עכשיו מביאה הגמרא מהלך נוסף ליישב את המשנה לדעת רב אונה ברי דרב יהושע. רב אמר אפילו תימה, גם אם תאמר שבמשנה מדובר בשאין מעדיף שלא יניח ביניהם רווח יותר משיעור הרוחב שלהם של השיפודים של הסכך הפסול, יש ליישב שמדובר שאם היו השפודים וכן ארוחות המיטה נתונים מונחים שתי לאורך הסוכה, נותנן ערב, מניח את הסכך הכשר לרוחב הסוכה, ואם היו השיפודים מונחים ערב לרוחב הסוכה, נותנן שתי, הוא מניח את הסכך הכשר לאורך הסוכה, ומניח אותו באופן שראשם האחד של קנה הסכך מונח על השפוד מכאן, וראשם האחר על השפוד מכאן. ובאופן כזה צריך שיהיו קנה הסכך ארוכים מעט יותר מהרווח שהוא כשיעור השפודים, כדי שיוכל להניחם על השיפודים שלא ייפלו. ונמצא ששיעור הסכך הכשר מרובה על הפסול ומבטלו, ולכן הסוכה כשירה. ממילה מיושבת שיטת רב אונה ברי דרב יהושע שאסר בפרוץ כעומד, כי מה שהכשירה משנתנו אינו אלא משום דין ביטול, שיש פה רוב של סכך כשר. ולכמן בדף חפה לפעמוד ב' תובה מחלוקת המוראים אם מותר להעמיד את הסכך על גבי דבר המקבל תומה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, איך שייך פה דין ביטול ברוב? הרי הסכך הכשר והפסול אינם מעורבים זה בזה, אלא כל אחד ניכר בפני עצמו, ודווקא באופן שמעורבים בטל המיעוט ברוב. מיישב הקורבן נתנה לדעת רשי שאין כוונתו שהסכך הפסול בטל ברוב, אלא שעל ידי שהניח מעליו את הסכך הכשר ימעיט מחשיבותו, ונחשב רק כבסיס לסכך הכשר שמעליו, וממילא השיפודים נעשו תפילים לקשרים. אבל התוספות, בעקבות קושייתם על רשי, מבארים את קושיית ותירוץ הגמרא אחרת. הם גורסים בגמרא שהשאלה הייתה לא והאפשר לצמצם, אלא והאי אפשר לצמצם. כלומר, שאי אפשר לצמצם ולמלא בסכך הכשר את כל הרווח שבין השיפודים. אם כן, גם לדעה שסוברת שפרוץ כעומד מותר, ומפרשים את המשנה שהרווח ביניהם שמילא בו בסכך כשר הוא בדיוק כשיעור הסכך הפסול, קשה שהרווח שנשאר בין הסכך הכשר לפסול בצירוף הסכך הפסול מרובה על הסכך הכשר. והרי יש פה מצב של פרוץ מרובה על העומד. תרץ רבי ימי, שמדובר שמוסיף ומניח סכך כשר גם מעל הפסול, ועל ידי כך נתמלא הרווח כולו בסכך כשר. ורב התירץ שאם היה הסכך הפסול מונח לאורך, מניח את הכשר לרוחב, אבל להפך. וכיוון שמגיעים ראשי הסכך הכשר מעל הסכך הפסול, נמצא שנתמלא הרווח כולו בסכך כשר. ולפי זה אכן, אין היתר מצד ביטול. עוברת הגמרא לדון בדין המסכך בארוחות המיטה. שנינו במשנה המקרא סוכתו בשפודין או בארוחות המיטה, אם יש רווח ביניהם כמותן ומילא את הרווח הזה בסכך כשר, הסוכה כשרה. מוכח מהמשנה שארוחות המיטה עצמן פסולות לסיכוך, ורק מחמת הסכך הכשר שמניח ביניהם הסוכה כשרה. סברה הגמרא שאף על פי שכעת הם לא מקבלות תומה, שהרי הם אינן כלי שראוי לשימוש, בכל זאת הם פסולות לסיכוך, משום שמתחילה היו חלק מהמיטה המקבלת תומה, כי מיטה עומדת לשכיבה ולכן ראויה לקבל תומת מדרס, וכל זמן שהיו ארוחות המיטה מחוברות אליה והיו חלק ממנה, היו אף הן ראויות לקבל תומה יחד עמה. ומוכיחה מכך הגמרא לדין דומה שנאמר במקום אחר. אומרת הגמרא להם המסייע לה, אם נאמר שיהיה מהמשנה ראיה לשיטת רבי עמי בר תביומי. דאמר רבי עמי בר תביומי, סיכה את הסוכה בבלעי כלים, שריות בגדים שהתבלו והתמעטו עד לכדי פחות משיעור של 3x3 אצבעות, ושוב אינם ראויים לשימוש ולכן אינם מקבלים תומה. כי בגד שאין בו שיעור של 3x3 אצבעות אין עליו תורת כלי ואינו מקבל תומה, כמבואר במסכת כלים פרק זך משנה ב', הסוכה פסולה, שמכיוון והם באים מבגדים שהיה להם תורת כלי והיו ראויים לקבל תומה לפני שהתמעטו, גזרו חכמים שלא לסכך בהם אף לאחר שהתמעטו. והגזירה היא כי חששו שמא יבואו לסכך גם בבגד שיש בו 3x3 אצבעות שראוי לקבל תומה. והוא הדין לגבי ארוחות המיטה, שאף על פי שכמות שהן אינן נחשבות כלי, פסלו אותם חכמים לסוכה, משום שבאו ממיטה שלימה נחשבת כלי והייתה ראויה לקבל תומה. דוחה הגמרא את הראיה ומעמידה את המשנה בארוחות המיטה שכן מקבלות תומה. גם כעת, גם לאחר שהופרדו מן המיטה. אומרת הגמרא, ייתכן לפרש ארוחות המיטה ששנתה המשנה, היינו כדאמר רבי חנן אמר רבי, בשמו של רבי, שמבאר את המשנה לקמן בדפתת זין עמוד א', שמדובר בארוחה ושתי קרעיים, בקורה שלצד המיטה לאורכה, יחד עם שתי רגלי המיטה מחוברות אליה, או בקצרה ושתי קרעיים, בקורה שבצד המיטה לרוחבה, יחד עם שתי רגלי המיטה מחוברות אליה, שהן ראויות לשימוש כמות שהן, כפי שכאמור יבואר לקמן בדפתת זין עמוד א', ולכן הן נחשבות כלים המקבלים תומה. אך אינמי, גם כאן במשנתנו נפרש כך, שארוחות המיטה היינו בארוחה ושתי קרעיים, וכמו כן הן משחכים בקצרה ושתי קרעיים, וגם כעת הן ראויות לשימוש ומקבלות תומה, ולכן הן פסולות לסיכוך מדין תורה. ואם כן, אין משנתנו מהווה הוכחה שלסכך בבלעי כלים, בבלעי בגדים, שקטנים מגודל של 3x3 אצבעות, הסוכה תהיה פסולה. אומר הריטב"א, שלמרות שלמסקנת הגמרא אין הוכחה מהמשנה לרבי עמי בר תביומי, אבל למעשה הלכה כמותו, שבלעי כלים פסולים לסוכה. אם כן, ניתן לבאר את המשנה גם בארוכות המיטה ללא קרעים שאינה מקבלות תומה, ובכל אופן פסולות לסיכוך, משום שבתחילה היו חלק מהמיטה שמקבלת תומה. מבארת הגמרא את המשנה, אותה ביאר רבי חנן בשם רבי. שואלת הגמרא, איך איתמר לגבי מה נאמר הדין? די רבי חנן אמר רבי בשמו של רבי. אומרת הגמרא, הד אתנן על המשנה הזו ששנינו במסכת כלים, פרק חי משנה ת', מיטה מתמת, מיטה מקבלת תומה, רק כשהיא חבילה שלימה, אבל אם נשברה, שוב אין חלקיה מקבלים תומה בפני עצמם. מיטה ראויה לקבל תומת מדרס, שכל דבר העומד לשכיבה וכן העומד לישיבה או רכיבה ושכב או ישב עליו, זב או זבה או נידה או יולדת, נתמת תומת מדרס והיא בדרגת אב התומה. והמיטה מקבלת גם תומת מת, שכן כל הראוי לקבל תומת מדרס, ראוי גם לקבל תומת מת. ואפילו פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה, אם הם ראויים לתומת מדרס, נוהגת בהם גם תומת מת. ולא דווקא תומת מת, אלא הוא הדין לשאר תומות, כפי שכותב רש"י לקמן. וכמו כן, מתארת חבילה אם נטמעה ולאחר מכן נשברה, אינה נטהרת, אלא אם יבנה אותה מחדש ויטביל אותה בשלימותה, אבל אם יטביל את חלקיה כמות שהם, אינם נטהרים בכך. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, מיטה מתמת אף איברים, אף חלקים שאם נשברה מקבלים חלקי התומה בפני עצמם. וכמו כן, מתארת, ניתן להטביל ולתאר את האיברים שלה מתומתם בפני עצמם, ואין צורך לחברם, ולהטביל את המיטה כשהיא שלימה. מבארת הגמרא באילו חלקי המיטה סוברים חכמים שמקבלים תומה בפני עצמם. מבארת הגמרא מה הניעו ומהם חלקי המיטה שבהם אמרו חכמים שמיטמים ומיטהרים בפני עצמם. משיבה הגמרא, אמר רבי חנן אמר רבי בשמו של רבי, ארוחה הקורה שבצד המיטה לאורכה ומחוברות אליה שתי קרעיים, שני רגלי המיטה, או קצרה הקורה שבצד המיטה לרוחבה ושתי קרעיים מהמיטה המחוברות אליה, וקרי המיטה נקובות בשני צדיהם, נקב אחד לצד הארוחה ונקב נוסף לצד הקצרה, והארוחה והקצרה נכנסים לתוך הנקבים הללו ומתחברות לקרעיים. כשהמיטה נשברת, פעמים שנשארות שתי הקרעיים עם הארוחה בפני עצמן, ופעמים שנשארות עם הקצרה בפני עצמן. רבי חנן בשם רבי סובר כדעת רבי נחמיה המובאת במסכת כלים פרק חי משנה ה' הסובר, שמיטה טמאה שניטלו ממנה ארוחה עם שתי קרעיים או קצרה עם שתי הקרעיים, נשארת עדיין בתומתה, והוא הדין בארוחה או קצרה שנשארו עם שתי הקרעיים בפני עצמן, שהתומה לא פוקעת מהן, ולכן דינן שמקבלות תומה גם מכאן או לאבא. אבל לדעת הנקמה החולק על רבי נחמיה, מיטה שנטלה ממנה ארוחה ושתי קרעיים, בטלה תומתה, ואם כן גם ארוחה או קצרה עם שתי קרעיים, בטלה תומתן. וכמו כן אינן מקבלות תומה מכאן או לאבא. כאמור בתוספות לאל בדפתת וו עמוד ב' בדיבור המתחיל בארוחה על פי הסברו של השפת אמת. אם כן מסבירה הגמרא מהם חלקי המיטה שבהם אמרו חכמים שמיטמים ומיטהרים בפני עצמם. אומר רבי חנן בשמו של רבי, הקורה שבצד המיטה לאורכה ומחוברות עליה שתי קרעיים, הרגליים מהמיטה, או הקורה שבצד המיטה לרוחבה, ושתי הקרעיים מהמיטה מחוברות אליה. אבל כאשר הן בפני עצמן, אינן ראויות לשימוש, ואין עליהן תורת כלי, ולכן אינן מקבלות תומה. ודווקא לגבי קבלת התומה נאמרו הדברים. אבל לגבי התארה אין צריך שיהיו ראויות לשימוש, וניתן לדעת חכמים לתאר בתבילה גם את הארוכה או הקצרה ללא קרעיים, ללא הרגליים. מבררת הגמרא למה יחזי על איזה שימוש ראויים חלקים אלו בפני עצמם שמשום כך יש להם תורת כלי וראויים לקבל תומה. משיבה הגמרא, הם ראויים למסמכינו אגודה, לסמוך אותם לקיר, כלומר שאפשר להעמיד את הקורות על שתי הקרעיים אל מול הקיר, את הארוכה כשהיא רחוקה ממנו כשיעור רוחב המיטה, ואת הקצרה במרחק כשיעור אורך המיטה, ולהוסיף בשני ראשיהן קורות שיהיו מהן ועד לכותל, שחוקק בכותל כדי להכניס בה מעט מן הקורות, אומר המאירי, ולמי תבליו ומשדה השלי, ולסרג חבלים ביניהם לבין הכותל על גבי המסגרת שנוצרה, וכך יהיו ראויות לשבת עליהם, ולפיכך ראויות הן לקבל תומת מדרס. ואמרו התוספות לעיל בדף תדוו עמוד ב' דיבור המתחיל בארוחה, שאומנם אין די בכך שראויים החלקים לסומכם לקיר, כדי שיהיו ראויים לשכיבה וקבלו תומה, אלא צריך גם שיהיו חלקי המיטה עתידים להתחבר ולהיות מיטה אחת. שני הטעמים יחד גורמים שיקבלו תומה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי עמי בר תביומי שהובאו לעיל בדף תדוו עמוד ב', אודות המסכך בבלעי כלים. גוף האומרת הגמרא נשוב לעצם וגוף דברי רבי עמי בר תביומי ונבאר אותם. אמר רבי עמי בר תביומי, סיכה את הסוכה בבלעי כלים בשאריות בגדים שהתבלו הסוכה פסולה. מבררת הגמרא מהי בלעי כלים. משיבה הגמרא, אמר רבי עמי, מטלניות חתיכות בד שאין בהם שיעור שלוש אצבעות אורך על שלוש אצבעות רוחב. דלא חזיין שאינן ראויות לשימוש אפילו לא לעניים שמחשיבים גם בגדים קטנים. כמבואר במסכת שבת בדף חוו עמוד ב', שבגד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות ראוי לעניים. ובוודאי שלא ראויות לעשירים שמחשיבים בגדים רק אם יש בהם שיעור שלושה על שלושה טפחים, כמבואר במסכת שבת שם. ומשום כך אין עליהם תורת כלי ואינן מקבלות תומה. ואפילו אם יחשיב אותם ורוצה להשתמש בהם, בטלה דעתו לגבי כל אדם ואינן מקבלות תומה. כך התוספות בדיבור המתחיל דלו. ואף על פי כן הם פסולות לסיכוך מגזירת חכמים. מביאה הגמרא ברייתא שממנה מוכח כדעת רבי עמי בר תביומי. תניא כבתי דרבי עמי בר תביומי, שנינו בברייתא כדבריו של רבי עמי בר תביומי. מחצלת של שיפה עשויה מגומי מן עשב הגדל באגמי מים, וכן מחצלת של גמי עשויה מקני סוף. אם התבלטה והתמעטה, אז הדין בשיעריה הוא שאף על פי שנפחתו מכשיעורה, מהשיעור שהיא ראויה לקבל טומאה, שהוא שישה טפחים על שישה טפחים, שהוא השיעור של מפץ, דהיינו מחצלת לקבלת טומאה. מכל מקום אין מסככים בה, כי גזרו חכמים שלא לשחך בהם, משום שבתחילה היו ראויות לקבל טומאת מדרס, שכן היו ראויות לשכיבה, ולפיכך אם שכבו עליהם הזב או הנידה, נטמעו בטומאת מדרס. מוכח מכאן כדעת רבי עמי בר תביומי, שפסל בלעי כלים לסוכה מאותו טעם. עוברת הברייתא לדון בדין מחצלת קנים אם היא כשירה לשכך בה. מחצלת הקנים אם היא גדולה אינה עומדת לשכיבה, אלא לסיכוך ומסככים בה. שמכיוון שאינה עומדת לשכיבה, אין עליה תורת כלי ואינה מקבלת תומה, אבל אם היא קטנה, היא עומדת לשכיבה, ואין מסככים בה משום שיש עליה תורת כלי ומקבלת תומה. רבי אליעזר אומר, אף היא מחצלת קנים גדולה, בסתם עומדת לשכיבה ויש עליה תורת כלי, ולפיכך מקבלת תומה ואין מסככים בה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל בדף ט"ו עמוד א', החוטט בגדיש ועשה בו חלל כשיעור סוכה, אינה סוכה כשרה, משום שדורשים תעשה ולא מן העשוי, כלומר שסכך שנעשה מאליו פסול. עכשיו מבארת הגמרא שיש אופן שגם החוטט בגדיש תהיה זו סוכה כשרה. אמר אבונה, לא שנו שהחוטט בגדיש אין זו סוכה, אלא באופן שאין שם בגדיש לפני שחטט חלל בגובה טפח ובמשך באורך ורוחב של שבעה טפחים, שהוא שיעור הכשר סוכה שמעליו עשה את הגדיש, ולפיכך לא היה לו שם סכך עד שחטט בו ועשה חלל מתחת לסכך, ונמצא שהסכך נעשה מאליו. אבל אם יש שם לפני שחטט בגדיש חלל טפח במשך שבעה טפחים, ובחטיטתו הגביה את החלל לעשרה טפחים שהוא שיעור גובה הסוכה לכל הפחות, הרי זה סוכה כשרה, משום שיש עליה שם סכך משעה שהונח על גבי חלל בגובה טפח, ובכך שחטאת מהחלל לכיוון מעלה, הועיל רק להשלים את הדפנות שמסביב לחלל שיהיה בהם גובה עשרה טפחים כנדרש, ואין לפוסלה משום שהדפנות נעשו מעליהן, שכן הדין של תעשה ולא מן העשוי נאמר רק לגבי הסכך, והרי זה כדין סוכה הגבוהה מעשרה טפחים, שאם חקק בקרקעיתה וישלים לעשרה טפחים הסוכה הכשרה. מביאה הגמרא ברייתא שממנה מוכח כדברי רבונה. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כמו שאמר רבונה, חוטט בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה כשרה. והגמרא תבאר את הברייתא ותוכח מתוך הדברים כשיטת רבונה. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו להפך, שהחוטט בגדיש אינה סוכה, אלא לה ואלא ודאי שמע מינה יש להוכיח מכאן כדי רבונה, שבאופן שכבר היה שם חלל טפח במשך שבעה טפחים, הרי זה סוכה כשרה. ולפי זה מיושב שבאופן זה עוסקת הברייתא, ואילו המשנה עוסקת באופן שלא היה שם חלל טפח במשך שבעה, בשטח של שבעה טפחים, ולכן אינה סוכה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח כדברי רבונה. מביאה הגמרא את דברי רבונה בנוסח אחר, היא כדרה מילה מירמה. יש שאמרו את דברי רבונה שלא כביאור למשנה, אלא שבא ליישב בזה הקושייה שיקשו מהמשנה על הברייתא. תנן שנינו במשנה, החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה. שואלת הגמרא, והתניא הרי שנינו בברייתא להפך, שהחוטט בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה כשרה. תרץ את הגמרא, אמר רבונה, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן בברייתא מדובר בשיש שם חלל בגובה טפח במשך שבעה טפחים, וכאן במשנה מדובר בשאין שם חלל טפח במשך שבעה על שטח של שבעה טפחים. יש לבאר שיש חילוק להלכה בין שתי הלשונות בדברי רבונה. לפי הדעה הראשונה שמסברה הכשיר אבונה כשיש חלל טפח, יש לומר שכוונתו דווקא באופן שיותר מסתבר להכשיר, והוא כשהיה חלל סמוך לקרקע וחטאת כלפי מעלה. אבל אם היה חלל למעלה וחטאת כלפי מטה, פסול. ולפי זה לא נצטרך לפרש את המשנה דווקא באופן שלא היה חלל כלל, אלא גם באופן שהיה חלל למעלה, פסלה המשנה. אבל לפי הדעה השנייה שרבונה בא ליישב את הברייתא שהכשירה, יש לומר שכיוון שהברייתא לא חילקה בין אם היה חלל למטה או למעלה, כוונתה להכשיר בכל מקרה. כך מסביר הפורט יוסף. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמי הגדולה בדף תתווה במסכת סוכה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו. שאלה ראשונה, לשמואל, האם ניתן להכשיר תקרה שהייתה כבר? שאלה שנייה, מה דין הבא לסכך עכשיו בנסרים רחבים ד' לשמואל? שאלה שלישית, האם גוזרים על נסרים משופים יותר מאשר על אינם משופים? שאלה רביעית, מה דין מחיצות שבת עם פרוץ כעומד? שאלה חמישית, האם ניתן לצמצם שהסכך הכשר יהיה שווה ברוחבו לסכך הפסול? שיטותיהם של רש"י והתוספות. והשאלה האחרונה על דף ט"ו, סוכה המקורה בשיפודין, כיצד יכשיר אותה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ג במנחם אב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ט"ו במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי י"ד במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו וט"ו באב תשפ"א. ונלמד כרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים ט"ז וי"ז במסכת סוכה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.